כולה לתפילה. זאת מצווה. יש מצווה מובאת בשולחן ערוך ומקורה בגמרא, שיש לסמוך ברכת גאולה לתפילה. במה מדובר? מדובר בכך שכשהאדם מסיים לקרוא את שמה, הוא קורא ברכה שבבוקר מתחילה באמת ויציב, ובערב מתחילה באמת ואמונה. הברכה הזאת מסתיימת במילים ברוך אתה השם גאל ישראל. את הברכה הזאת יש להסמיך לתחילת התפילה. התפילה מתחילה בברוך אתה השם אלוקינו ואלוה אבותינו אלוה אברהם אלוה יצחק אלוה יעקב וכו'. אם כן, יש להסמיך ברכת גאולה לתפילה. תפילה זאת העמידה. ההלכה הזאת היא הלכה מאוחרת בעם ישראל, היא לא הלכה קדומה. למשל, בזמן המשנה אנחנו רואים שמעטים נהגו בכך, שהרי כך אומרת המשנה, היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך. מדובר על פועל שעובד בבניין או שעובד בעצים, והגיע הזמן המקרא, קורא. כלומר, מגיע השעה שבה צריך לקרוא את שמה, אז הוא לא צריך לרדת מן האילן או מן הנדבך, אלא הוא קורא את שמה במקום שבו הוא נמצא. הגיע הזמן המקרא, קורא. אחר כך כתוב, אם הגיע זמן התפילה, כלומר, אז הוא צריך לרדת מן הנדבך או מן האילן, ואז הוא עומד ומתפלל, משום שהתפילה דורשת כוונה יתרה, יותר מאשר קריאת שמה. וכן, אנחנו רואים שקריאת שמה ועמידה לא היו סמוכים זה לזה, אלא הגיע הזמן המקרא, קורא. הגיע הזמן התפילה, יורד ומתפלל. משמע שהוא המשיך לעבוד אחרי קריאת שמה, כלומר אחרי ברכת גאל ישראל, היה אדם ממשיך בעבודתו, וכשמגיע הזמן להתפלל, היה יורד מן הנדבך ומתפלל. כך שהלכה זו מאוחרת היא ומוזכרת רק בגמרא ולא במשנה, שצריך לסמוך גאולה לתפילה. השאלה היא עד כמה ההלכה הזאת היא חשובה. נאמר למשל במסכת, וקודם כל בספר מלכים, שחזקיהו מלך יהודה היה חולה. הגיע אליו ישעיהו הנביא, אמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. חז"ל אומרים דברים חריפים, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, מכל מיני סיבות. כלומר, אמר לו ישעיהו, אני אומר לך שאתה תמות. אמר לו חזקיה, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. מה אתה מדבר? זה נכון שאתה נביא ואתה אומר דברים בשם השם, אבל יחד עם זה, כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. רחמים פירושו תפילה. ולכן, אחרי שישעיהו הנביא יצא מחדרו של חזקיהו מלך יהודה, חזקיהו התפלל. התפלל והוסיפו לו על חייו 25 שנה. התנ"ך מביא לנו את לשון התפילה שנשא אז חזקיהו. אז חזקיהו שמה מזכיר בין היתר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, והטוב בעיניך עשיתי. מה זה הטוב בעיניך עשיתי? אומרת הגמרא במסכת ברכות, זה ששמח גאולה לתפילה. מה זה טוב לסמוך גאולה לתפילה? עד כדי כך, הזכות הזאת של סמיכת גאולה לתפילה הוסיפה לו 25 שנה של חיים. והשאלה, מה זה כל כך חשוב לסמוך גאולה לתפילה, ומדוע זאת הייתה נחלתם של מעט אנשים בלבד? יש אפילו סיפור בירושלמי על רבי זרע. רבי זרע שמע מהרבנים אתם יודעים מי זה היה רבי זרע. רבי זרע היה בהתחלה בבלי, בבלי שקראו לו רב זרע. אחר כך הוא נהיה ארץ ישראלי, עלה לארץ ישראל, בעקבות עלייתו לארץ ישראל נהיה רבי זרע. והוא גם שינה מנטליות. התלמוד מסכת כתובות אומר שהוא היה צריך להתענות 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי לקלוט את התלמוד הארץ ישראלי. הוא היה צריך לעבור איזושהי מהפכה בנפש. מסופר בתלמוד הירושלמי שרבי זרע שמע שהרבנים אומרים שמי שסומך גאולה לתפילה, כל היום שלו מוצלח. הן, היום הזה יהיה יום אדיר, מוצלח מאוד. מה עשה רבי זרע? שמח גאולה לתפילה. באותו יום ששמח גאולה לתפילה, לקחו אותו לעבודת המלך. אמרו לו, רגע, רגע, מחפשים אנשים לעבוד בבית המלך, בוא אתה עובד. ואחרי יום עבודה, הוא חוזר לחכמים, אומר, אמרתם לי שמי שסומך גאולה לתפילה היום מצליח, ותראו, לקחו אותי לבית המלך. אמרו לו, וכי דבר קטן הוא בעיניך שראית את בית המלך? מה משמעות הדברים? שרבי זרע, בגלל מנטליותו הבבלית, ראה ערך רק בעניינים של תורה. אבל עניינים של מלכות, של פוליטיקה, הוא ראה בזה ענייני חולין, ולכן הוא לא ייחס חשיבות למעמדים האלה של ביקור בבית המלך. ואילו בארץ ישראל ידעו את זה. המלכות, אפילו כשזה מלכות של הגויים, זה דבר גדול, קל וחומר כשמדובר במלכות ישראל ששם שורה השכינה. אם כן, העניינים, כלומר, היחוס חשיבות לענייני הפוליטיקה, זה מהמידות המיוחדות של מי שסומך גאולה לתפילה. כלומר, אם אתה סומך גאולה לתפילה, תזכה לעסוק בפוליטיקה. לכאורה, מה הקשר בין הדברים? באמת הדברים די ברורים. מעשה הגאולה, מה הוא? מעשה הגאולה זה מעשה פוליטי. לצאת מעבדות לחירות. לצאת ממצב של עבדות, של שיעבוד פוליטי, למצב של חירות מדינית, חירות פוליטית. זה נקרא גאל ישראל. מי שיודע להתפלל מתוך החוויה של העצמאות המדינית, מתוך כך התפילה שלו נבנית, ממילא זה אדם כזה שזוכה להיפגש בבית המלך ולראות את היופי האלוהי הנסוך בתוך העניינים המדיניים. כן, זה עניינו של רבי זרע. יש כבר, אם כן, התחלה של הבנה מה זה לסמוך גאולה לתפילה. אי אפשר שלא להזכיר את דבריו של רבי נחמן ברסלב שאמר מה זה לסמוך גאולה לתפילה, אבל אני חושב שהוא אמר את זה עם קצת חוש הומור. הכוונה, לגאול את התפילה. התפילה נמצאת במצב, איך אומרים, בעברית קלאסית, על הפנים, ולכן היא זקוקה לגאולה. צריך לגאול את התפילה ממצבה, לכן צריך לסמוך גאולה לתפילה. כלומר, צריך לסמוך את התפילה על ידי שגואלים אותה. אבל בואו נחזור למהות השאלה, כן? ההלכה הזאת, שצריך לסמוך גאולה לתפילה, שצריך לומר ברוך אתה השם גאל ישראל לפני שמתחילים את תפילת 18, ההלכה הזאת צריכה בירור מה מקורה ומדוע היא קיימת. הרי ברור שברכת גאל ישראל לא שייכת לתפילה. ברכת גאל ישראל היא סיום קריאת שמה. התפילה זה מצווה אחרת, אז למה לסמוך את זה לזה? יש טוב, מקום להגיד סתם, כי זה טוב לעשות חבילות של מצוות, אבל זה לא נשמע כל כך טוב. ברור שיש כוונה יותר רצינית. אגב, צריך להבין מה פירוש הביטוי גאל ישראל. היה צריך להגיד ברוך אתה השם אשר גאל את ישראל, או גואל ישראל. אבל להגיד ברוך אתה השם גאל ישראל, זו לא עברית, על כל פנים לא עברית תקנית. אז איך נבין את זה? שמעתי פעם הסבר, גאל זה על משקל בעלי מלאכה, כמו שיש נפח, נגר, ספר, כך יש גאל, מי שמלאכתו לגאול. מה? כמת? היה צריך להיות פתח בגימל וכמת באלף. לא נכון, שהרי מאחר ואי אפשר לשים דגש באלף, אז אם כן אנחנו מעריכים את התנועה שבגימל, והיא הופכת מפתח לכמץ. עכשיו, שמה תאמר צריך אם כן לשים כמץ תחת האלף? לא נכון, כי מאחר מדובר בסמיכות, זה כאילו הגאל של ישראל, ואז ממילא זה מקצר את התנועה של האלף והופך אותה לפתח. ידעתי שתקשד, או שמישהו יקשד. בסדר? על כל פנים, אי אפשר להכין כן אם זה פועל או שזה שם, או שם אומנות. על כל פנים, גאל ישראל יכול להיות פירושו מי שאומנותו לגאול. וזה דבר מאוד עמוק, כי זה כביכול אומר שלפי היהדות, האלוה, אנחנו מכירים אותו בתור מי שגואל. מי זה אלוהים בשבילך? האם זה מי שברא את העולם? האם זה מי שמשגיח? האם זה מי שמוריד את הגשם? לא. אלוהים זה מי שגואל. אם הוא לא יודע לגאול, אז הוא לא מעניין אותנו כל כך. כן.
מדוע חזן בשחרית מבליע את הישראל שהחגה?
אתה שואל מדוע אחינו האשכנזים נוהגים לא לומר בקול רם את המילים גאל ישראל. זאת משום שהם לא רוצים להיכנס למחלוקת אם צריך לענות אמן אחרי גאל ישראל, ואז ממילא יהיה הפסק בין הגאולה לבין התפילה. ואילו אחינו הספרדים סוברים שממילא לא צריך לענות אמן על הברכות של קריאת שמע, אז ממילא הם יכולים להגיד את זה בקול רם. בסדר? זה היסוד של המחלוקת. אבל כפי שאמרתי, אלוהים הוא מי שגואל. למשל, נאמר בהתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי השם אלוהיך. אמרו בני ישראל, נעים להכיר, אבל מה אתה? אז הוא המשיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני יודע להוציא ממצרים. אמרו בני ישראל, אתה יודע להוציא ממצרים? אז תגיד לנו מה לעשות. כלומר, זה מעניין אותנו מה שיש לך לומר. אגב, זה רש"י אומר את מה שאמרתי עכשיו. כן, רש"י אומר, כדאית היא הוצאתי אתכם שתקבלו מלכותי. כלומר, מאחר ואני גואל אתכם, אז אני הבוס שלכם. כן, מה רצית, משה?
גם הכוזרים
עשית כאן, כן. נכון, אנחנו מיד נתייחס לזה. עכשיו, אם זה כך, כשאני אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, אני מתכוון לומר שמי שאני מתפלל אליו הוא זה שגואל. כלומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתי תפתח. כלומר, דרך העובדה שאתה גואל אותנו, דרך העובדה הזאת אני מכיר אותך, ולכן אני מתפלל לאלוהי הגאולה הזאת. עכשיו, אם נרחיב, זה אומר שנוכל להבין עכשיו מדוע לא סמכו גאולה לתפילה בימי התנאים. הוא נאמר, בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש קיים, האלוהות ידועה דרך הגיאוגרפיה. כלומר, אתה שואל כל אדם בעולם, תגיד, מי הוא האלוה שהיהודים מתפללים אליו? התשובה של כל אדם תהיה, בין יהודי בין גוי, תהיה, היהודים מתפללים למי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית, לפיה אנחנו יכולים לדעת למי מכוונת התפילה. או כמו שאומרת המשנה, היה עומד בחוצה לארץ, מתפלל לכיוון ארץ ישראל. היה בארץ ישראל, לכיוון ירושלים. היה בירושלים, לכיוון המקדש. היה במקדש, לכיוון העזרה. היה בעזרה, מתכוון לכיוון בית קודשי הקודשים, היה בבית קודשי הקודשים, אל בית הכפורת. זאת אומרת ואז נמצאו כל ישראל מתפללים אל מקום אחד. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, זה לא מסובך לדעת מי הוא אלוהי ישראל, על כל פנים ברמיזה. מי שיש לו מקדש בירושלים. הכהנים שעבדו במקדש הם אלה שידעו את סודות האלוהות. כפי שנרמז בכמה מקומות בתלמוד, שהסודות בענייני תיאולוגיה, דעת אלוהים הפנימית, שרידי הנבואה, הדברים האלה היו נמסרים על ידי הכהנים, מכהן לכהן. מה שנקרא ידיעת שמות הקודש שהיו נחלתם של הכהנים שהיו משתמשים בהם בזמן ברכת כהנים. מה שאין כן, ברגע שהמקדש חרב, ברגע שהמקדש חרב, אין נקודת ייחוס. כבר אי אפשר לדעת מיהו אלוהי ישראל. אבל נשאר משהו בזיכרון הלאומי. האומה יודעת שאלוהי ישראל הוא זה שבעבר גאל אותם ממצרים ועתיד לגאול אותם לעתיד לבוא. כלומר, הגואל בעבר והגואל בעתיד הוא אלוהי ישראל. ההווה בינתיים לא שווה. כלומר, נאמר כך, בזמן שבית המקדש קיים מתפללים לאלוהי ההווה, בזמן שאין בית המקדש קיים מתפללים לאלוהי העבר והעתיד. כך שדווקא בזמן הגלות הממד ההיסטורי של גילוי האלוהות מתחיל להיות בעל משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר בזמן המקדש. בזמן המקדש היהודי לא כל כך שם לב שיש היסטוריה. מדוע? כי יש לו מקום שאליו הוא פונה. בזמן שאין בית המקדש קיים, היהודי שם לב לעובדה שיש זמן, שיש היסטוריה עם התחלה ועם סוף, והוא נתון במתח ההיסטורי בין שניהם, בין ההתחלה לבין הסוף. ודווקא במצב כזה יש צורך, אם כן, לסמוך גאולה לתפילה. כדי שאדע למי אני מתפלל, אני מזכיר לפני התפילה, ברוך אתה השם, גאל ישראל, ומתוך כך אני מתפלל. מובן? הדבר הזה מסביר לנו מה שלכאורה נראה כמחלוקת, ככה לפחות סוברים באקדמיה, אבל זו טעות, כן? זה מה שלכאורה נראה כמחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי מסביר בהרחבה רבה בכל מיני צדדים שאלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה, בעוד שאלוהי הגויים, איך שהגויים תופסים את אלוהים, זה אלוהי העולם, נשיא כבוד של הקוסמוס. אבל בעצם אותו נשיא כבוד לא כל כך מתערב. מה שאין כן, אנחנו תלמידי משה רבנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נגלה במהלך הזמן ההיסטורי, ושעד רבה זאת היא הקטגוריה החביבה על הבורא כדי להתגלות בה. הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי יהודה הלוי, אוהב את ההיסטוריה, אוהב להתגלות בה. כן, זהו התוכן של ספר הכוזרי. אומרים הריקים באקדמיה שהרמב״ם חולק על זה, שלדעת הרמב״ם אין משמעות להיסטוריה, ושבעצם הרמב״ם נמשך בזה אחרי חכמי היוונים, שסבורים שאלוהים הוא הסיבה הראשונה ואיננו מתערב בענייני פוליטיקה. כן, ככה מכניסים את זה לתוך לשונו של הרמב״ם, ויש לזה כמה ראיות לכאורה. למשל, כשהרמב״ם אומר שיש אלוהים, אז הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו נמצא אין כל דבר יכול להימצאות, ואם יעלה על הדעת שכל דבר אינו נמצא לא ייבטל הוא לביטולם, מפני שכולם זקוקים לו והוא יתברך אינו זקוק להם, ושהנביא אומר והשם אלוהים אמת, הוא אין לבדו מצוי אמת כמותו. וידיעת דבר זה, זה הבלכה ו, כן? וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. מה חסר בדבר הרמב״ם? אשר רוצית יחם ארץ מצרים. אתם רואים, הרמב״ם לא רוצה להתייחס לממד ההיסטורי. אשר רוצית יחם ארץ מצרים, הוא לא רוצה לדבר, רוצה רק אנוכי השם אלוהיך, האמת התיאולוגית הצרופה. המשך דברי הריקים, והרמב״ם אומר שידיעת שהאלוה הזה הוא אחד, הוא אחד מכל צד, לא כאחד המנוי והספור וכו' וכו'. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, איפה יודעים שיש מצווה לדעת שהשם הוא אחד? שנאמר, שנאמר השם אלוהינו השם אחד. מה השמית הרמב״ם? שמה ישראל? כלומר השמית את האישיות ההיסטורית שקולטת את הדבר הזה. אז אומרים הריקים, אתם רואים שהרמב״ם לא רוצה לשמוע על היסטוריה, מלבד שזה שטות האמירה הזאת, כי הרי הרמב״ם יודע מאיפה הוא לקח את הפסוקים האלה, וגם הוא קרא את הפסוקים האלה בתורה וחשב שספר תורה פסול בלי המילים האלה. אבל האמת היא, לפי מה שהסברנו על שמיכת גאולה לתפילה, הרבה יותר ברורה. הרבי יהודה הלוי מדבר בזמן הגלות. בזמן הגלות אז אלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה, ולכן סומכים גאולה לתפילה. מה שאין כן הרמב״ם, שלא חי בזמן הגלות, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בזמן שבית המקדש קיים. מובן? מה? הרמב״ם לא חי בזמן הגלות. אף על פי שהוא נולד בגלות ומת בגלות, אבל אי אפשר לומר על הנפש שלו שהייתה בגלות, מכמה סיבות. א', בגלל שהוא אדם סופר נורמלי, ואדם מאוד נורמלי לא יודע מה זה גלות. למשל, הלכות קורבן פסח, הלכות אגדה של פסח ברמב״ם. אנחנו נשווה את זה לאגדה של פסח של המועצה הדתית, ואנחנו נראה את ההבדל. במועצה הדתית נותנים לך הלכות, שם כתוב שבזמן שבזה, אחרי שהבעל הבית גומר לקרוא את המגיד והוא מברך ברכת גאולה ושותה את הכוס השנית בהצבה, יש כאלה מברכים, יש כאלה שלא מברכים, כי זה כמו שיצאו ידי חובה עם הכוס הראשון, ואז הוא לוקח את המצות ומברך עליהן שתי ברכות, אשר קדשנו המוציא לכם מן הארץ ואשר קדשנו מסותיו וציוונו, על אכילת מצה או חלק הזית או שני כזיתים, לא משנה, אם הוא חושב שהזית הוא ענק אז הוא חונק את עצמו גם. בקיצור, אחרי שהוא גומר לאכול, כתוב בהלכות של המועצה הדתית, ואז הוא לוקח כזית מן המרור ומברך אשר קדשנו מסותיו וציוונו על אכילת מרור, נכון? ברמב״ם לא כתוב כך. הרמב״ם, אחרי שהוא כותב את הלכות מצה, כלומר שצריך לאכול את המצה, הוא כותב, ואז הוא לוקח כזית מן החגיגה ומברך אשר קדשנו במצותיו וציוונו על אכילת הזבח. אחר כך הוא לוקח כזית מקורבן פסח ומברך אשר קדשנו במצותיו וציוונו על אכילת פסחים. ואם בית המקדש אינו קיים, מברך על המרור. כן? כלומר, אצל הרמב״ם זה שבית המקדש איננו קיים זה בדיעבד, זה כותבים בסוגריים, לפעמים זה יכול לקרות. אבל נוסף על כך, הרמב״ם פסק שהמקדש לא חרב. ככה הוא פוסק במפורש בהלכות בית הבחירה פרק ו', שבית המקדש לא חרב מעולם. שהרי הר הבית וירושלים בקדושתם עומדים לעולם ולעולמי עולמים. אומר רמב״ם, משום שקדושת המקדש והעזרות וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. ולכן אומר רמב״ם, מקריבים את כל הקורבנות גם אם אין מקדש, ואוכלים קודשים קלים בכל ירושלים, אף על פי שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אז למה הרמב״ם מתאבל בתשעה באב? למה הוא היה בוכה בתשעה באב? בגלל שהוא מצטער על הקירות. הקירות נפלו, זה חבל, אז על זה צריך לבכות. אבל המקדש עצמו לא חרב. כן.
ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם. שמה?
הקירות, כדי שתהיה שכינה.
צריך קירות, צריך להתחיל עם קירות כדי שתהיה שכינה.
ואם אין קירות?
אחר כך נפלו הקירות, לא נורא, שכינה ממשיכה. איך אומר הרמב״ם? שכינה אינה בטלה, והוא הביא לזה כמה מקורות מהתלמוד. טוב, יש לו מחלוקת על זה עם הראב"ד, כן? זה נושא רחב, שאני לא רוצה להרחיב בו כעת, אבל אתה צודק, יש בו מקום לשאלה. על כל פנים, הרמב״ם אומר שהמקדש מעולם לא חרב, ומתוך כך באמת יוצא שהרמב״ם מעולם לא היה בגלות, ולכן הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי ההווה. כן.
למה לא נוהגים כמו תורת דגלים?
מה?
אנחנו לא נוהגים כמו, וגם איך הוא אומר דבר כזה שלהקריב קורבנות, להכיל הדבחים בירושלים, אם הוא יודע שרוב התושבים
עצמאים מתים? זה שאלות פרטיות שאני יכול לענות עליהן, אני לא רוצה, כי זה שובר את מהלך השיעור. בסדר? הלאה. אם כן, רבי יהודה הלוי, אצלו זה נצרך מאוד לסמוך גאולה לתפילה. אצל הרמב״ם אפשר לומר זה בשביל ההמון, כי באמת המקדש לא חרב, עדיין אתה יכול להתפלל למי ששיכן שמו בהר הבית. כן.
ההיסטוריה של רבי יהודה הלוי יקם לנו ההיסטוריה של היום?
מה אתה מתכוון?
ההיסטוריה, הרמב״ם מדבר על הרבה.
רבי יהודה הלוי חי הרבה יותר בצורה חווייתית את העובדה שיש סילוק השכינה. הוא כותב את זה גם. כן, מה שאין כן אצל הרמב״ם, ששכינה אינה בטלה. כן.
לפה בספר
שמואל הוא אומר שם על נצח
ישראל לא
ישקר.
נו,
זה זמן, בזמן נקוד. מה אתה רוצה, על מי אתה רוצה להקשות עכשיו? גם הרבי יהודה הלוי, גם הרמב״ם. אז אני כבר לא מבין. טוב, הלאה. אז ברור ש מאז שחרב המקדש הרגישו החכמים צורך להסביר לעם ישראל למי הוא מתפלל, ולכן תקנו את ההלכה הזאת של לסמוך גאולה לתפילה. כן, זיו.
מה הטוענים? מזה שהרמב״ם יושבים בתשמע ישראל?
הם רצו לומר הריקים שלפי הרמב״ם אין משמעות להיסטוריה, וזה ודאי לא נכון, אלא הרמב״ם מזמן דבר מזמן ששכינה שורה בעולם הזה, ולכן ההווה ממלא את החיים. כן?
אם הרמב״ם לא היה רואה לעצמו כחי בגלות, מה היה לו להגיד על המסגדים של הרביים?
הוא מצטער מאוד הרמב״ם על זה שיש מסגדים והרביים, מצטער מאוד. טוב, הלאה. עכשיו הדברים האלה מסתבכים יותר. אני אוסיף עוד נקודה, איך שהמהר"ל רואה את הדברים, זה מאוד מעניין. יש בתפילתו של חזקיהו הביטוי והטוב בעיניך עשיתי, ששמח גאולה לתפילה. אומר המהר"ל, זה הטוב שאין מעלה ממנו, לכן הטוב בעיניך עשיתי זה לשמח גאולה לתפילה. מה כל כך טוב? אומר הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים כדי שהם יעבדו אותו, אז בעצם הוא גאל כדי שיתפללו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא שמח גאולה לתפילה, כלומר המעשה של גאולת ישראל ממצרים זה אוטומטית מכיל עלינו שם שמיים. אבל אומר המהר"ל, היה אפשר לחשוב שתהיה תפילה ללא גאולה או גאולה ללא תפילה, ואז בעצם זה היה יוצא, אני מתרגם את זה בלשון שלנו כדי שנבין את דברי המהר"ל, היה יוצא דבר כזה: מי שרוצה גאולה ללא תפילה רוצה אומה ישראלית חילונית ללא תורה. כלומר הוא חושב שיש כאילו איזושהי זהות לאומית יהודית שאיננה קשורה לקדוש ברוך הוא. זה מי שאיננו סומך גאולה לתפילה. זאת אומרת הוא רוצה רק גאולה אבל איננו רוצה תפילה. ויש אפשרות אחרת, וזה המהר"ל רומז יותר בעדינות כי זה יותר בעייתי, מי שרוצה תפילה בלי גאולה. זאת האופציה החרדית. הוא רוצה לעבוד את השם אבל לא דרך הפוליטיקה. אל תגיד לי שהפוליטיקה זה דבר קדוש. כן? אני מכיר את הקדוש ברוך הוא רק דרך בית הכנסת, בית המדרש, המקווה, הבשר הכשר. זה העולם שלי. כן? האטליז, המקווה, בית הכנסת. זה פחות, המועצה הדתית. כן? הוא רוצה תפילה ואיננו רוצה גאולה. כן? ולכן הטוב בעיניך עשיתי, אומר המהר"ל, זה להראות שעם ישראל קשור מה שלא יהיה בריבונו של עולם, והדבר הזה נעשה דווקא בשמיכת גאולה לתפילה. לכן זה הטוב בעיניך עשיתי, כי זה גואל את הכל, כולל הממד הפוליטי. עכשיו מתוך כך אנחנו נגיע לסוגיה עמוקה שנידונה במסכת ברכות בדף ד' בעמוד ב'. יש מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. זה מתחיל קודם כל מדיון מסביב לאיזו ברייתא. הברייתא מדברת על כך שאדם צריך להיזהר לא לקרוא את שמה מאוחר. כן, חכמים תקנו עד חצות לקרוא קריאת שמה כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כי אם לא אז אדם עלול להירדם, ואם הוא ירדם אז הוא לא יקרא את שמה בכלל ויעבור על מצוות עשה מדאורייתא לקרוא את שמה. לכן אומרת, וכך אומרת הברייתא, חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל כמעה ואשתה כמעה וישן כמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמה ואתפלל, וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אז חכמים לא רצו מצב כזה. אז מה הם רצו? אומרת הגמרא, הברייתא בעצם של הגמרא, אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס, אגב מאיפה בא אדם בערב? לפי הברייתא? מהשדה. כלומר המצב הנורמלי זה שאדם בא מן השדה. אפשר לחשוב שהוא בא מן הכולל, אבל אדם נורמלי, כן, אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה. מה פירוש רגיל לקרות? לקרות תנ"ך. לקרות בתנ"ך. תורה, נביאים וכתובים, זה נקרא לקרות. ואם רגיל לשנות, מה זה לשנות? ללמוד משנה, שונה. כנראה שהברייתא לא שמעה על זה שאסור לקרוא מקרא בלילה. לא יודע. ברייתא אני יודע. כן? אז אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה. וקורא קריאת שמה, הוא מתפלל ואוכל פיתו ומברך. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. טוב, עד כאן הברייתא. אחר כך הגמרא מדייקת כל מיני דיוקים מתוך דברי הברייתא האלה. אחד הדברים שהיא מדייקת זה מהביטוי שאדם קורא קריאת שמה ומתפלל. מדובר בתפילת ערבית. קורא קריאת שמה ומתפלל. משמע שקריאת שמה קודמת לתפילה. על זה אומרת הגמרא, מסייע עלי לרבי יוחנן. מהברייתא הזאת יש לנו הוכחה לשיטתו של רבי יוחנן. שמה אמר רבי יוחנן? דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. כלומר, כולם מסכימים שבשחרית צריך לסמוך גאולה לתפילה. אתה אומר קודם כל גאל ישראל ורק אחרי זה מתפלל. בערבית כנראה שהדבר הזה שנוי במחלוקת, ואילו רבי יוחנן הוא חזק מאוד בדבר הזה, אומר איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. מי חולק עליו? הנה, ורבי יהושע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנום. מה זאת אומרת תפילות באמצע תקנום? שהוא סובר שצריך להגיד קריאת שמה אחרי התפילה ולא לפני. ואז יוצא שאדם בבוקר קורא את שמה ובערב קורא את שמה, ובין שתי קריאות שמה אמר שלוש תפילות של עמידה, של שחרית, של מנחה, של ערבית, אבל ללא הפסק. כלומר בלי שקריאת שמה תפסיק ביניהם. בלי שקריאת שמה תפסיק ביניהם. יוצא לפי רבי יהושע בן לוי שזה עד רבת, חייבים להגיד קריאת שמה אחרי התפילה, כי תפילות באמצע תקנום, באמצע בין שתי קריאות שמה. כן, זה שיטת רבי יהושע בן לוי. עכשיו השאלה היא, מה הסיבה של המחלוקת? כן? כדי להבין מה הסיבה של המחלוקת צריך בכלל לברר נקודה יותר בסיסית. מדוע אומרים גאל ישראל גם בשחרית וגם בערבית? בכלל, מהו המאורע שאליו אנחנו מתייחסים, שעליו אנחנו מדברים כשאומרים ברוך אתה השם גאל ישראל? על איזה מאורע אנחנו מדברים? על יציאת מצרים, נכון? יציאת מצרים שהייתה גאולת ישראל, באיזו שעה של היום הייתה? על זה יש דיון בגמרא בברכות בדף ט עמוד א', באמת לשם מפנה רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס בדף ד', הוא מפנה לדף ט', ונאמר כך: הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו, והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. מכאן אנחנו מבינים, אם כן, שיש שני שלבים בגאולה. שלב ראשון היה בערב, שלב שני בבוקר. שלב ראשון בערב נקרא התחלת דגאולה, וזה של הבוקר הוא גאולה ממש. אגב, מהו המאפיין של התחלת דגאולה? אומר רש"י, בערב נגאלו, נתנו להם רשות לצאת. מה פירוש הדבר נתנו להם רשות לצאת? הצהרת בלפור או הצהרת פרעו. כן? פרעו אמר בחצות לילה, קם פרעו אחרי מכת בכורות, אומר למשה ואהרון ולכל בני ישראל, זהו, תצאו, אני מרשה לכם, כולכם תלכו. כן? זה נקרא הצהרת פרעו. מדוע זה לא היה גאולה באמת? בגלל שאומר רש"י, לא שמעו להם לצאת עד בוקר. כלומר, רק כשמומשה העצמאות, זה נקרא גאולה שלמה. יוצא לפי זה שיש לנו שני שלבים. התחלת עד גאולה, זה הסכמת האומות. גאולה באמת זה כשמממשים אותה. כלומר, הוויכוח בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן כנראה חל על התקופה שבין הצהרת בלפור להקמת המדינה. עכשיו, מה התוכן של המחלוקת? רבי יהושע בן לוי אומר, אני יכול להתפלל לאלוהי הגאולה. מתי הייתה הגאולה? בבוקר. למי שגאל את ישראל בבוקר אני יכול להתפלל. אני לא יכול להתפלל לאלוהי ההתחלת דגאולה. רבי יהושע בן לוי. לכן הוא לא סומך גאולה לתפילה בערבית. הוא אומר, אצלי אני לא מתפלל למי שעשה התחלת בלבד.
איך
איך זה יכול להיות? רבי יהושע בן לוי אומר, תראה, זה התחלת, אז אני לא בטוח שזאת הגאולה. כשרבי יהושע בן לוי אומר, רואה התחלת את הגאולה, הוא מסופק. אולי זה גאולה, אולי זה לא. לדבר כזה, הדבר כזה אני לא יכול מתוך ודאות להתפלל. מה שאין כן, רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, תראה, זה התחלת. זה התחלה של הסוף. אז תתפלל לאלוהי התחלת הגאולה. לכן הוא סומך לגאולה לתפילה גם בערבית. מחלוקת תהומית, אידיאולוגית. עכשיו תראו, רבי יוחנן אומר דברים קשים. מה אומר רבי יוחנן? אני שוב חוזר לדברה. אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. אז מה אומר רבי יוחנן על רבי יהושע בן לוי? הוא אומר יותר מזה, הוא אומר שהוא לא בן העולם הבא. על רבי יהושע בן לוי שהוא לא בן העולם הבא? עכשיו יגיד דבר כזה, כן? יש לי אפילו הוכחות שיש לו חלק לעולם הבא לרבי יהושע בן לוי. מה? בגמרא זה כתוב, אתה מתכוון? איפה זה כתוב? שיש לו חלק לעולם הבא? נכון, נכון. יש סוגיה במסכת סנהדרין. הסוגיה מספרת ככה על רבי יהושע בן לוי שפגש את אליהו הנביא על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. זה אדם גדול, רבי יהושע בן לוי. הוא פוגש את אליהו הנביא, כן? יש לו גילוי אליהו. ואז הוא שואל את אליהו הנביא, תגיד, יש לי חלק לעולם הבא? אתנה לעלמא דעתי? אתם רואים שרבי יהושע בן לוי הייתה לו בעיה אחרי שהוא קרא את דברי רבי יוחנן, אז הוא רצה להיות בטוח. אז הוא שואל את אליהו, אתנה לעלמא דעתי? אני אבוא לחיי העולם הבא? מה ענה לו אליהו? אם ירצה האדון הזה. מה התכוון? אם ירצה השם. לא נתן לו תשובה ברורה. אחר כך רבי יהושע בן לוי שואל, תגיד, מתי יבוא המשיח? עכשיו, לפני שאני אגיד לכם את התשובה של אליהו הנביא, מעניין, השאלה אם יש לרבי יהושע בן לוי חלק לעולם הבא, זה נוגע למי? זה נוגע לו. מתי יבוא המשיח, זה נוגע למי? לכלל ישראל. מה יותר חשוב, שאלה של הכלל או של הפרט? של הכלל. אבל אתם רואים שאצל רבי יהושע בן לוי הייתה גישה דתית, שבעצם דאגה קודם כל לפרט ואחר כך לכלל. אנחנו נראה שזה לא סתם נאמר. יש לזה משמעות. אז רבי יהושע בן לוי שואל את המשיח, תגיד, מתי, עשה את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אומר לו אליהו, לך תשאל אותו. אז הוא אומר, איפה הוא יושב? הוא אומר לו, על פתח העיר רומא, לך לרומא, שמה אתה תמצא אותו. הוא אומר, איך אני אכיר אותו? יש כל מיני אנשים. הוא אומר, הוא יושב בין עניים סובלי חולאים, ויש לו כל מיני סימנים, אנחנו לא ניכנס, מה היו הסימנים של המשיח? זה דבר בפני עצמו. בסוף רבי יהושע בן לוי מגיע למשיח, שואל אותו, אומר לו, שלום עליך רבי ומורי. אומר לו המשיח, שלום עליך בר לוי. הוא הבן לוי. שואל אותו רבי יהושע, אמת אתמר, מתי כבודו יבוא? הוא אומר, היום. עד כאן הסיפור. אז הוא חוזר לאליהו הנביא, אומר לו אליהו, מה אמר לך המשיח? אמר לי שלום עליך בר לוי. אמר לי, אבטחך לך ולאבוך לעלמא דעתי. כלומר, הבטיח שאתה ואבא שלך אתם תהיו בעולם הבא. זאת אומרת, שלום עליך, אם המשיח אומר לך שלום עליך, זה סימן שאתה בין העולם הבא. אז הוא אומר לו, אבל הוא שיקר לי, שהרי הוא אמר לי שהיום הוא יבוא ולא בא. רגע, את השאלה הזאת רבי יהושע בן לוי היה יכול להגיד כבר בהתחלה. אבל בהתחלה רבי יהושע בן לוי לא הבין שהביטוי שלום עליך בר לוי פירושו שיש לו חלק לעולם הבא. אבל עכשיו, ואז זה כל לא היה כוח אכפת לו אם המשיח משקר או לא משקר. אבל עכשיו שיש לזה השלכה לגבי העולם הבא שלו, אז הוא מתחיל לרעוד. הוא אומר, מה יהיה? הרי אתה אומר לי שהוא הבטיח לי עולם הבא, אבל בעניין בו הוא שיקר. אז מה יהיה עם העולם הבא שלי? אמר לו, מה שהוא אמר לך היום הוא לא שיקר. הוא התכוון לפסוק, היום היא בקולו תשמעו. אז הוא לא שיקר לך, אתה יכול להיות בטוח שיש לך עולם הבא. כל פנים, אנחנו רואים פה איזו דאגה מעניינת לחיי העולם הבא אצל רבי יהושע בן לוי. זה נוגע בעצם, כדי להבין את דברי רבי יוחנן, שאומר איזה הוא בן... אגב, גם רבי יוחנן, למה לא, כשהוא רוצה להגיד הלכה, להגיד דברים קשים כל כך? למה רבי יוחנן ראה לנכון לומר, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה בערבית? היה צריך רבי יוחנן לומר, אמר רבי יוחנן, הלכה, סומך אדם גאולה לתפילה בארץ. כנראה שרבי יוחנן מבין שזה לא דבר שאתה יכול לקבוע אותו כהלכה. אלא אם אתה אחד כזה שהוא בן העולם הבא, אז אתה באופן ספונטני תסמוך גאולה לתפילה בערבית. ואם אינך סומך, סימן שאינך בן העולם הבא. כן, מה רוצה להגיד?
לא, רציתי לשאול, אבל אתה עושה את
יהושע,
רבי
יהושע,
וזה סנוב, וזה חושב על עצמו.
לא, הוא לא סנוב.
רבי, ראש בני ישראל.
נכון, הוא אדם גדול, רבי יהושע בן לוי. הוא אדם ענק, רבי יהושע בן לוי. אחד מגדולי ישראל היותר גדולים. כן? אז צריך להבין מה היה מרכזי אצלו, ומה היה היקפי אצלו. ואני אסביר גם עוד מעט, אתה תבין למה. כן, זה לא חס וחלילה לגנותו של רבי יהושע בן לוי, זה משהו אחר. הביטוי בין העולם הבא איננו זהה לביטוי יש לו חלק לעולם הבא. זה בכלל לא אותו דבר. אם מישהו משל אומר, אני בן טבריה, אז שואלים אותו, אז מה אתה עושה בחיפה? אני מבקר בחיפה, יש לי חלק בחיפה, אבל המקום שבו אני מרגיש בבית זה טבריה. לפי זה אפשר להבין, יש אנשים שהם בני העולם הבא, הם תושבים של שם. מנטלית הם קשורים כבר לעולם הבא. אז מה הם עושים בעולם הזה? יש להם חלק לעולם הזה. לעומת זה יש אנשים שמרגישים בבית מצוין בעולם הזה. העולם הזה זה ביתם. אז הם בני העולם הזה. מבטיחים להם שכשהם יעזבו את העולם הזה, יהיה להם חלק לעולם הבא. זה עניין של, אני אומר, של שורש נשמה. איפה האדם נטוע? יש אדם שהוא נטוע בעולם הבא, יש אדם שנטוע בעולם הזה. ולכן מי שיש לו שייכות טבעית לעולם הבא, לא שואל את עצמו אם יש לו חלק לעולם הבא, כי זה מובן לו מאליו. אז כל מה שנשאר לו בעולם הזה זה לכבוש את העולם הזה. שאלות הכלל, השאלות הפוליטיות מעניינות אותו. מה שאין כן אדם שהבית הטבעי שלו זה העולם הזה, אז הוא שואל את עצמו אם יש לו חלק לעולם הבא. זה מתחיל להטריד אותו. לא? כי יש לו זה פחות טבעי אצלו העולם הבא. הבנת את זה, שייק? בסדר. עכשיו, כל מה שאמרנו כתוב שחור על גבי לבן בגמרא. אני קורא כאן לכן בגמרא. במאי קמי פלגה? במה הם נחלקים? כי פה זאת שאלה באמת, כשאנחנו רואים למשל מחלוקות בין חרדים לבין ציונים. אז מה חושבים בדרך כלל בעלי הוויכוח? בעלי הוויכוח חושבים, בטח לשני יש מקורות, לא, לי יש מקורות שבטח השני לא ראה. יש לי יותר מקורות ממנו. אם הוא היה רואה את המקורות שלי, הוא היה חוזר בו. או, אפשרות שנייה, יש לי סברות שאין לו. כן, ככה חושבים. מה אתה אומר?
רבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן עוד בחייו.
נכון. הוא יצר ביטחון כזה. הוא יצר הבטחה כזה. עכשיו, אז זה בעצם הוויכוח שיש, שלפעמים חושבים, הוא לא יודע את המקורות שלי, הוא לא יודע את הסברות שלי. אז בואו נראה מה שהגמרא אומרת על זה. במאי קמי פלגי? אי בעית אימה, קרא. אם תרצה, זה בפסוקים. אי בעית אימה, סברה. אולי זה בשכל. ואז התלמוד מבאר. אי בעית אימה סברה דרבי יוחנן סבר, גאולה מאור תנא מהווה. כלומר, הגאולה התחילה כבר בערב. אלא הגאולה מעלייתה, הגאולה השלמה, לא הביאה אלא עד ספרה, איננה אלא עד הבוקר. אז מה הסברה של רבי יוחנן? נכון שגאולה שלמה זה בבוקר, אבל בערב יש לפחות התחלת. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון זה לא הביאה אלא מצפרה, לא הביאה גאולה מעלייתה. כיוון שאין הגאולה איננה שלמה אלא בבוקר, אז גאולת הערב איננה שלמה. מה ההבדל בין שתי הסברות? זה אותה סברה אבל הפוך. זאת אומרת, כל אחד יודע את הסברה של השני. האחד אומר, תראה, זה לפחות התחלה. השני אומר לו, זה רק התחלה. אגב, אפשר להבין לפי זה, מי ששייך לעולם הבא, אז יש לו שייכות טבעית אל העתיד. כשהוא רואה את ההתחלתה, יש לו חוש, הוא מריח. זה ההתחלה של הסוף. מה שאין כן, מי שאין לו החוש הזה, כשהוא רואה התחלתה, הוא עדיין בספק. אולי זה רק התחלת וזה לא ייגמר בטוב, אולי זה ייקשל, לכן נשאר בספק. כן, הרבה פעמים שומעים את זה אצל החרדים, מניין לכם הביטחון הזה שזה הגאולה? כן, זה נחמד, אבל מי עשו הביטחון הזה? לא, זה שלם, אתה בן העולם הבא או לא. והיא באית עם הקרא, אם תרצה יש מקורות, מה המקורות? ושניהם מקרא אחד דרשו. הם דורשים את אותם מקורות. דכתיב בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה. מה קימה? קריאת שמע ואחר כך תפילה. אף שכיבה נמה, קריאת שמע ואחר כך תפילה. כמו אם הכתוב מקיש את מה שקורה בבוקר למה שקורה בערב, כשם שבבוקר קריאת שמע קודמת לתפילה, אז גם בערב קריאת שמע קודמת לתפילה. רבי יהושע בן לוי סבר, מקיש שכיבה לקימה. מה קימה? קריאת שמע סמוך למיטתו. אף שכיבה נמה, קריאת שמע סמוך למיטתו. כמו שבבוקר מיד אחרי שקמתי מהמיטה אמרתי קריאת שמע, כך בערב צריך שקריאת שמע תהיה סמוכה לזמן שאני הולך לישון, ולכן צריך שזה יהיה אחרי התפילה. אתם רואים שהם לוקחים את אותם המקורות וכל אחד מפרש אחרת מחברו. אז במה זה תלוי? אם זה לא תלוי לא בסברות ולא במקורות, אז זה תלוי במה? בשורש הנשמה. אם אתה משורש נשמה של בן העולם הבא, אתה באופן ספונטני תפסוק כרבי יוחנן. ואם אתה משורש נשמה כמו של רבי יהושע בן לוי, כמו שאתה אחד שיש לו חלק לעולם הבא, אז ממילא אתה תפסוק כרבי יהושע בן לוי. אגב, מניין לי החילוק הזה בין בן העולם הבא לבין מי שיש לו חלק לעולם הבא? זה כתוב מפורש במסכת תענית. במסכת תענית מסופר על רבי ברוקה חוזה. היה יהודי, המורה, חשוב, רבי ברוקה חוזה. רבי ברוקה חוזה, הווה שכיח בשוקה דבלפט. היה אדם, הוא היה מצוי ברחובות של בלפט. בלפט זה איזה מקום בבבל. הווה שכיח אליהו גבי. כלומר, אליהו הנביא נגלה לו באמצע השוק. זה לא סתם אדם. אדם בשביל לזכות לגילוי אליהו צריך להתרכז, צריך להתבודד. הוא ברחוב היה פוגש את אליהו הנביא, והוא שאל את אליהו, תגיד, איקה בהי שוקה בר עלמה דעתה, האם יש בשוק הזה, ברחוב הזה, בן העולם הבא? אז אליהו הנביא אמר לו, לא, אין. את מי זה כולל? גם את האמורה, גם את רבי ברוקה. אז הם רואים קודם כל שאנשים שהם לא בני העולם הבא, זה לא אומר שלהם חלק לעולם הבא והם לא פוגשים את אליהו הנביא. כנראה שאליהו הנביא אוהב לענות לשאלות מהסוג הזה, אם יש לי חלק לעולם הבא. כן? אז בסוף אמר לו אליהו הנביא, אתה רואה, שני אלה שנכנסו עכשיו לרחוב, שני אלה הם בני העולם הבא. מה עשה רבי ברוקה? רץ אליהם, שאל אותם, תגידו, מה מעשיכם? במה אתם עוסקים? אמרו לו, אינשי בדיחי ענן, אנחנו בדרנים, מבדחינן עציבי, אנחנו מסמכים את העצובים. אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מספרים להם כמה בדיחות, כנראה באיכות טובה, והם צוחקים. זה נקרא בני העולם הבא. זאת אומרת, מי שיש לו חוש הומור, סביר להניח שהוא בן העולם הבא. כי יש שתי אפשרויות. או שהוא ציני, ואז הוא רשע. זאת אומרת, איך אפשר לסמוח בעולם הזה? אתה רואה כל הצרות של העולם הזה, אתה קורא רבע כותרת של העיתון, אתה רוצה כבר לקרוא את בגדיך. אז אי אפשר לסמוח בעולם הזה. אז או שבאמת לא אכפת לך, ואז זה רשעים שהם כאלה, או שעד רבה, אתה אחד כזה שמואר מאור העתיד. אתה צוחק בגלל שאתה רואה לאן כל זה מוביל. שנאמר ותשחק ליום אחרון. או בלשוננו, צוחק מי שצוחק אחרון. אם כן, זאת מדרגתו של רבי יוחנן. הוא סומך גאולה בתפילה. טוב, עד כאן לכאורה דברים פשוטים, אבל הגמרא אחר כך מסבכת את זה. אומרת, זה לא יכול להיות כל מה שאמרת. הרי איך אתה אומר בכלל שצריך לסמוך גאולה בתפילה בערבית? זה בלתי אפשרי. אחרי ברכת גאל ישראל לא מתחילים את תפילת 18, יש השכיבנו, נכון? איך כתוב כאן? מטיב מר ברד רבינה. מר ברד רבינה, יש לו קושיה על זה. הוא אומר, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. הרי יש שתי ברכות אחרי קריאת שמע. והיא אמרת, באי לסמוך, אם אתה אומר שצריך לסמוך, לא כסמך גאולה לתפילה, אישר לסמוך גאולה לתפילה. דה באי לממר, השכיבנו, שהרי צריך להגיד, השכיבנו. אגב, למה אומרים השכיבנו? בלילה. מפני המזיקים. אין, יש כל מיני מזיקים בלילה, אז אנחנו מפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מן המזיקים. אומרת הגמרא, זה לא קושיה. כיוון דתקינו רבנן אשכיבנו, כיוון שחכמים תקנו לומר אשכיבנו, כי גאולה אריכת דמיה. זה כמו גאולה ארוכה. כלומר, זה ברכת גאולה שנמשכת. ברוך אתה השם גאל ישראל, והיא ממשיכה, אשכיבנו אבינו לשלום, או אלוהינו לשלום. בקיצור, מכל המזיקים שמוזכרים שם, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מהם. מה? היה בשמרו, עוד לא הגענו. קודם כל אנחנו באשכיבנו. אשכיבנו אבינו לשלום, זה בעצם להינצל מן המזיקים. אבל זה חלק מן הגאולה. מה זה אומר? שאף על פי שהלך כרבי יוחנן, אבל יש קצת נסיבות מקילות לרבי יהושע בן לוי. כי הרי הוא רואה את כל הצרות שיש בגאולה. גאולה שהיא רק בהתחלתה, יש בה מזיקים. אז איפה שיש מזיקים צריך תפילה מיוחדת. זאת גאולה אריכתה, הגאולה מתארכת. מכיוון שהגאולה מתארכת, זה מעכב את שלמות השמחה אצל אדם כמו רבי יהושע בן לוי. הוא אומר, נכון, יכול להיות שזה גאולה, אתם צודקים, אבל תראה כמה פיגועים. לכן גאולה אריכתה, לכן באים ממר אשכיבנו, וזה קצת מפסיק את השמיכה של הגאולה לתפילה. לכן צריך גודל אמונה כדי לראות בתוך הדבר וחרב וצער ורעב ושבי ומגפה, לראות שמה את אור השם שבכל זאת הולך ובוקע. ובאמת אחר כך מביאים לזה הוכחה, מניין שבאמת אשכיבנו זה גאולה אריכתה, שערי, אם לא כן, אי אפשר לסמוך בכלל. שערי רבי יוחנן אמר גם כן, שבתחילה אומר השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון עם רפי. אלא התם, כיוון לתקינו רבנן לממר השם שפתי תפתח, כי תפילה אריכת דמיה. כיוון שחכמים תקנו לומר השם שפתי תפתח לפני העמידה, זה נחשב כתפילה אריכת, כאילו התפילה מתארכת. אז גם פה השכיבנו זה כגאולה אריכת. עכשיו לא מובן מה זה תפילה אריכתה. גאולה אריכתה קצת הבנו, אבל תפילה אריכתה לא לגמרי הבנו. אם יש לנו זמן נסביר גם את זה. מה? רק רגע. אבל עדיין צריך לשאול, ההלכה כמי? האם ההלכה כרבי יוחנן או כרבי יהושע בן לוי? בואו נראה מה אנחנו עושים היום. היום אנחנו עושים לא כמו רבי יוחנן ולא כמו רבי יהושע בן לוי. שהרי רבי יהושע בן לוי אומר שצריך לומר תפילת העמידה ורק אחרי זה קריאת שמע, וזה אנחנו לא עושים. רבי יוחנן אומר צריך לסמוך גאולה לתפילה, גם זה אנחנו לא עושים, אומרים קדיש באמצע. ויש גם ברכת יראו עינינו, כן, שאומרים בחוץ על הארץ, יש כמה קהילות שאומרות את זה גם פה במוצאי שבת, וגם לפעמים גם מוסיפים ושמרו ואלה מועדי השם וכל מיני דברים כאלה. אז איפה סמיכת גאולה לתפילה? על זה יש דיון ארוך מאוד בראשונים, האמת היא שהדיון הזה התחיל כבר בתקופת הסבוראים, אבל יש בתוספות כאן דיון על זה, כשהסברה הפשוטה היא שהרי כל המחלוקת הזאת, אם צריך לסמור גאולה לתפילה או לא בערבית, היא בנויה על ההנחה שכשם שקריאת שמע היא חובה, גם התפילה בערבית חובה. והרי זו מחלוקת תנאים כבר, בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, האם תפילת ערבית רשות? או חובה. זוכים, מחלוקת עם תפילת ערבית רשות או חובה? הלכה כמי שהלכה, שתפילת ערבית רשות. ומכיוון שתפילת ערבית רשות וקריאת שמה חובה, אז בוודאי שצריך להקדים את תפילת קריאת שמה שהיא חובה לתפילה שהיא רשות. אבל צריך לעשות קדיש ביניהם כדי להבדיל בין הרשות לבין, בין החובה לבין הרשות. מה שאין כן רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שניהם סבורים כדעה שאומרת שתפילת ערבית חובה. לכן כל הדיון שלהם איננו רלוונטי לפי כללי ההלכה שבידינו. אף על פי שרוב הפוסקים סוברים שבכל זאת הלכה כרבי יוחנן מכל מיני סיבות, בין היתר בגלל שהברייתא סוברת כרבי יוחנן. אבל הלכה למעשה יוצא שאנחנו לא עושים לא כרבי יוחנן ולא כרבי יהושע בן לוי. למרות שיש, אני אומר, הדיון קצת פתוח, מי שרוצה יכול ללמוד את התוספות כאן על הדף, יש הרחבת דברים. כן. נגיד לך, רוב הפוסקים אומרים שהלכה כרבי יוחנן, למרות שהלכה למעשה אנחנו לא עושים כמו.
לא, אז כמו מי עושים?
אנחנו עושים לא כזה ולא כזה, כי אנחנו אומרים שתפילת ערבית רשות. לכן אנחנו אומרים קדיש בין קריאת שמע לבין התפילה, כדי להבדיל בין החובה לבין הרשות. ואז ממילא אנחנו לא סומכים. מה?
מי אומר שתפילה רשות?
ההלכה היא כזאת. הלכה היא ככה בגמרא, ככה סוגיית דאלמא, שתפילת ערבית רשות, רק שקיבלוה כחובה. זה סיפור, למה אנחנו מתפללים היום תפילת ערבית בכל זאת? כן, בין שבין רוצה בין לא רוצה, כי אף על פי שהיא רשות קיבלוה כחובה. יש לזה כמה השלכות הלכתיות, כן? למה קיבלוה כחובה? אולי פעם ניתן שיעור על זה. כן,
גם לפי מה
שנוהגים
היום,
כן, תלויים
בהלכה, אם
הגבה
יכול להחליף,
כן, כן, לא, הכל בגלל שתי הדעות בתוספות כאן, כן? אני ממליץ, מזמין אותך לקרוא את דברי התוספות, ואז ממילא תראה שכל הקושיות שאתה שואל נעלם. כן. עכשיו, בכל מקרה, היום מנהג רוב הקהילות שהחזן כן מכריז. כן. עכשיו, אני רק רוצה פה להזהיר קצת, מה זה השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך? מה זה התוספת הזאת שנקראת תפילה אריכתא? פשוט מאוד, מאז שחרב בית המקדש יש שאלה אם בכלל אפשר להתפלל. לא רק למי מתפללים, השאלה אם בכלל אפשר להתפלל. כי מה עושה האדם בתפילה? בתפילה האדם בא לבקש שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו. יכול הקדוש ברוך הוא לומר לאדם, תראה, זה שחסר לך זה לא בגלל שלא התפללת, אלא זה בגלל שחטאת, ומכיוון שעדיין לא כיפרת על החטא שלך, אני לא אענה לתפילתך. אז בזמן שבית המקדש קיים, זה לא בעיה. אדם לפני שהיה מתפלל, היה א', חוזר בתשובה, ב', מקריב את כל קורבנותיו שהוא היה חייב כדי לחפר על, על עבירותיו, ואז הוא יכול, הוא רשאי לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש בקשות. אבל היום שבית המקדש חרב ואין לנו אפשרות להביא קורבנות כפרה, אז אולי אי אפשר להתפלל. לכן בא, אבל גם הרמב״ם יודע שלא מקריבים קורבנות. אז מה יעשה אדם שלא יקריב קורבן ויש לו חטא? איך הוא יכול להתפלל? לכן הוא אומר, השם שפתי תפתח ויגיד תהילתך. מתי נאמר הפסוק הזה? הוא נאמר על ידי דוד המלך בפרק נ"א, נכון? של תהילים, לנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מה המצב שם? שדוד מבקש, לך לבדך חטאתי, ערב כבסני מעווני ומחטאתי תעווני, במצב שבית המקדש לא קיים. הוא מבקש שישוב אליו רוח הקודש, אשיב עלי ששוני שכה. ושם דוד אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. כלומר, במצב כזה אומר רש"י, אומר רש"י שמע על הפסוק, השם שפתי תפתח, מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. כלומר, יש מצב שאף על פי שאי אפשר לחפר, אני מבקש שתמחל לי. איך תמחל לי? על ידי שאני קורא לך בשם אדנות, כן, שמה כתוב אדוני, לא שם הוויה, אלא א' ד' נ' י', שפתי תפתח. כלומר, דוד המלך מבקש, בשם זה שאני מקבל את אדנותך, אני מבקש שתיתן לי פתחון פה להגיד תהילתך. כי הרי כל חטא מהו? החטא אינו אלא מרידה בבורא. משעה שאני מקבל על עצמי את אדנותך, אני מסולק מן החטא, ולכן אני יכול להתפלל. בסוף מסיים דוד, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבח החפרים. אבל בינתיים אני לא צריך להביא לפני חפר, די בכך שאקבל את אדנותי, את אדנותך, כדי שתקבל תפילתי. כן, זיו. אפשר היה להקריב קורבנות בבמה, אבל אי אפשר להביא קורבן במקדש, ולכן בבמה לא נאמר ריח ניחוח. זה גמרא מפורשת, שאין ריח ניחוח בבמה, ולכן זה לא יכול לחפר. כן? אתה יכול להביא בבמה, שלמים, כל מיני דברים כאלה, כדי להודות. כן.
מה שאתה אומר, שם השם זה כמו בניי, אדון האדונות, זה הפוסט.
כן, כן, משון אדנות.
כמו שאומרים בניי, הוא שלושה.
לא נמצא את זה. אלא פשוט, את זה שאני מקבל את האדנות שלך, זה נותן לי פתחון פה להגיד תהילתך.
מה המילה עצמה? צריך להתקשר את האדנות,
מבחינת הפועל. אז משון אדון, האדון שלי. כמו אתם, אדונים זה שון רבים, כן, בעלים, בעלים זה דמר לדמחית. אז זה שון מלכות, סל כבוד, סל כבוד, כן, זה שון מלכות. כן, אז זה מה שנקרא תפילה אריכתא. טוב, אז צריך רק להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נשמה של בני העולם הבא, כדי שנכיר בערך של התחלתא דגאולה שלו. שלום.